אני מבקש לחרוג ממנהגנו לא לדבר הפעם על פרשת השבוע אלא להתמרכז בליל הסדר. ליל הסדר הוא אתגר רציני מאוד. אנשים מגיעים רעבים, עייפים, אחרי ניקיונות רבים. יש אגדה ארוכה שחלקה עוסקת יותר בפירושים ולפחות בהסתכלות ראשונית, פחות במסרים. ומאידך, זה הלילה היחידי שיש מצוות חינוך דאורייתא. והגדת לבנך ביומו. וגם מי שאין לו ילדים, אבל עצם זה שהתורה רוצה שבלילה הזה נשב ונלמד עם ילדינו, זה מראה על המהות של הלילה הזה. וכמו כל דבר, אי אפשר להגיע ללילה הזה בלי להציב יעדים. וזה בכלל לא משנה אם אני פורמלית עורך סדר או אני עורך. אני כל השנים שהייתי פה תלמיד בישיבה, זוכר שלפני ליל הסדר הרגשתי שיש לי אחריות מאוד גדולה. אנחנו מדברים על אחריות על כלל ישראל, על נתינה. ליל הסדר זה דוגמה שבכלל לא משנה אם אתה מוגדר כעורך או מוגדר כעורך. אבל כבן תורה, כבן ישיבה, יש עליך תפקיד גדול מאוד ואחריות גדולה מאוד. לשאול שאלות, לגרום שיהיה דיונים, לשאול את עצמך לאן הייתי רוצה להוביל את עצמי בסוף הלילה הזה. מה התחדש לי בלילה הזה? מה חשוב לי? מה חשוב לסובבים? אסור שיהיה פה הרצאות, דברי תורה ארוכים, זה לא הזמן, אלא זה יותר צריך לבוא בצורה של שאלות, דיונים, כמו ארבע השאלות ששואלים את הבנים, שכולם יהיו חלק. כן, זה צריך להיות ארוך, אבל זה ארוך בצורה לא פסיבית של כולם ומישהו כל מה מדבר. אלא כולם אקטיביים, כולם חלק. לגרום לדיונים סביב השולחן, שגילים שונים יכולים לקחת חלק בו. לחשוב מה עושים עם הילדים הקטנים ביותר. אבל חשוב שנגדיר לעצמנו, מה הם היעדים? מה הנושאים העיקריים שצריך לדבר? כשהתורה אמרה והגדת לבנך בלילה ההוא, על מה היא מדברת? יש כמובן את ההכנה המחשבתית ויש את ההכנה הלכתית. ההכנה הלכתית תהיה מחר על ידי הרב צבי כהן שכתב ספר בנושא. הוא ייתן פה את כל הצדדים ההלכתיים של ליל הסדר וערב פסח. ואני מבקש היום לעסוק במהות של ליל הסדר. אני רוצה להציב מספר אפשרויות, מספר שיטות, להגיד לפי כל שיטה איך אני חושב היה כדאי לגשת לנושא, מה השאלות שצריך לשאול, איזה דיונים עושים, איך יוצרים מעורבות שכלית, רגשית, איך באמת הלילה הזה נהפך להיות לילה מרומם, ואיך בטוחים שבסוף הלילה באמת הגענו ליעדים שלהם רצים. שיטה הראשונה שאני מבקש להציג, כל שיטה שאני אציג אנחנו נראה מקור מהשיטה הזאת, ולאחר מכן אני אתן את הדרך שאני, אפשר ללכת דרכים אחרות, הדרך שאני אישית מציע איך להגיע לטקסט הזה, לשיטה הזאת, למקור הזה. אני לא מציע לחלק לכולם רמב"ן וללמוד את הרמב"ן. אני מציע להגיע אליו בסוף. שיטה ראשונה היא שיטת הרמב"ן. לפי הרמב"ן, ליל הסדר הוא בעצם ליל אמונה. זה הסיבה למה התורה כל כך במצוות רבות מדברת על זכירת יציאת מצרים. זה למה דווקא בלילה הזה יש מצווה של והגדת לבנך. כי בלילה הזה דנים ביסודות האמונה. אומר הרמב"ן, הנה מעת היות עבודת גילולים בעולם מימי אנוש, נזכיר לכם את הרמב"ם בהלכות עבודה זרה, שבימי אנוש אנשים הרגישו, כן, זה דומה לחטא העגל, שהם לא יכולים להתקשר אל השם, אז הם אמרו בוא נעבוד את השמש, בוא נעבוד את הירח, בוא נעבוד את הכוכבים בתור נציגי השם. הם גם כן חיפשו מעין מתווך, אבל הם עבדו את השמש ולכוכבים לא ככוח, אלא כמשרת של ריבונו של עולם. והנה דוגמה קלאסית, מה קורה כשאתה מתחיל לשנות? יש היום הרבה דיונים על הרבה מאוד נושאים. האם מותר לשנות משהו שעדיין עומד בסטנדרט ההלכתי? בנוגע לנשים, בנוגע לנושאים אחרים. ותמיד החשש הוא שכשאתה מתחיל לשנות, אתה יודע איפה אתה מתחיל, אתה לא יודע איפה אתה גומר. גם הם התחילו לשנות, והתחילו לעבוד לשמש, לירח ולכוכבים, בתור נציגים של הקדוש ברוך הוא, אבל הדור הבא כבר עבד עליהם, עבד אותם בתור כוח עצמאי. הוא ראה שעובדים אותם, אבל הוא כבר עבד אותם בתור כוח עצמאי, וכבר שכח מהשם לגמרי, והתחיל לעבוד עבודה זרה, והפך את השמש, ירח, כוכבים, לאלילים. אז הנה מיות עבודת גילולים בעולם ימי אלו, שחילו הדעות להשתבש באמונה. מהם כופרים בעיקר, ואומרים כי העולם קדמון, אז הם אומרים שבכלל השם לא ברא את העולם, יש לנו רמקול מאוד מאוד מיוחד. הוא רוצה כל הזמן שהחבר'ה יעשו חסד. על כל 5 דקות הוא נכבה כדי שמישהו אחר ירוץ ויעשה חסד. תודה רבה. מהם כופרים בעיקר ואומרים כי העולם קדמון, כלומר השם בכלל לא ברא את העולם, אלא העולם תמיד היה, והם בכלל אומרים שהשם לא קיים, כי חשוב בהשם ויאמרו לא הוא. ומהם, זה קבוצה אחת, קבוצה שנייה אומרת השם קיים, אבל הוא לא יודע מה קורה בעולם. ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית, ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון. אז השם בכלל לא יודע מה קורה בעולם. וקבוצה שלישית, ומהם שיודו בידיעה, השם יודע, אבל השם לא משגיח. הוא לא משנה את מה שקורה בעולם. אין קשר ישיר איתו. לא שכר, לא עונש, לא השגחה. הוא לא אחראי על תופעות שקורות בעולם. ויעשו אדם כדגי הים, שלא ישגיח האל בהם, ואין עמהם עונש או שכר. ואמרו, עזב השם את הארץ. הוא ברא את העולם, הוא ידע, אבל עכשיו הוא לא משגיח. השלוש קבוצות. השם לא קיים, השם קיים ולא יודע, השם יודע ולא משגיח. וכאשר ירצה האלוקים בעידה או ביחיד, ויעשה איתם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, נתברר לכל ביטול הדעות האלה כולם, כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוקה מחדשו, יודע ומשגיח ויכול. אתה יודע למה היו ניסים? אתה יודע למה השם לא עשה שמיד, מיד, מיד תהיה מכת בכורות? אתה יודע על מה אתה צריך לדבר בלילה הזה? למה להאמין בהשם ולא להיות כופר? מה התשובה לכופרים? הבהירות באמונה שהיה לבני ישראל בלילה הזה, היא הייתה ב100%. כולם ידעו שיש השם, הוא יודע כל מה שקורה, והוא משגיח. ולא רק זה, אלא יש גם נביאים. לכן משה מטרה קודם המכה, להראות שהשם מדבר עם האדם. יש קשר בין השם לאדם. כאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחילה מפי נביא, והנביא יודיע שזה הולך לקרוא קודם, יתברר ממנו עוד אמיתת הנבואה, כי ידבר האלוקים את האדם, ויגלה סודו אל עבדיו, ואז תתקיים כל התורה כולה. תודה רבה. אז מה זה ליל הסדר? הלילה בעצם החשוב ביותר, כן? אני זוכר כשהייתי ילד, אף פעם לא הבנתי. תמיד התייחסתי בהתחלה בתור ילד לליל הסדר, כלילה שיוצאים ממצרים. אבל באמת זה לא הלילה הכי חשוב. הלילה הכי חשוב הוא נתינת התורה. אני זוכר שפעם אחת בתור ילד אמרתי לאמא שלי, שזה דומה לאישה שהולכת לבית חולים, ויולדת אחרי 5 ימים. אחר כך שחוגגים והיא יולדת, אף אחד לא זוכר את היום שהיא הלכה לבית חולים. זוכרים את היום שהיא חגגה, שהיא ילדה. אז אני תמיד התייחסתי ליום הזה שיוצאים ממצרים, כהליכה לבית חולים. הליכה להר סיני. ומתן תורה זה הלידה. אז מה הלילה זה כל כך חשוב? אחר כך אחרי שנים, מי זוכר בכלל באיזה יום יצאו לבית חולים? אומר הרמב"ן, לא, הלילה הזה פה התברר לבני ישראל יסודות האמונה, ולכן בלילה הזה אומרים והגדת לבנך. אחר כך, אחרי הקבלו מלכותי, בא מתן תורה וזה קבלו גזירותיי, אבל הלילה הזה זה הלילה של מלכות השם, שבו הכל מתברר. לפעמים כדי לעשות דיון טוב, צריך גם קצת לעצבן. שואל איזו שאלה שכולם ככה ירצו לענות. אם הייתי מחליט שאני מתמקד ברמב"ן הזה בליל הסדר, הייתי אומר שאני בכלל לא מבין איך זה שיש חילונים בעולם. אני חושב שכולם צריכים להיות דתיים. מישהו מתנדב להסביר לי מה חושב חילוני. ככה הייתי מתחיל את הדיון בכלל. למה שאדם יכפור בהשם? אחרי שיתחילו להסביר את כל הדברים האלה, ויגידו שאותם אלה אומרים שאין השגחה, וכל מה שקרה זה מקרים של טבע, וגם קריאת ים סוף זה טבע, ובריאת העולם זה טבע, וכו' וכו'. הייתי שואל אותם, תגידו, אם השם היה רוצה עכשיו היום לענות תשובה לכולם, מה הוא היה עושה? ועד הייתי נכנס לשאלה למה היום אין ניסים גלויים, ומה התפקיד של נס, ואיך נס באמת מחזק את האמונה, ולמה באמת השם לא עושה את זה היום. ואחרי שהייתי דן בכל הדבר הזה, בכלל בלי קשר לליל הסדר, לדון בשאלה, מה טענת הכופרים, מה התשובה אליהם, מה השם היה יכול לעשות היום שלכולם היה ברור, שלכולם היה ברור, ו למה השם לא עושה את זה? זה הדיון שהייתי יוצר
ולאחר מכן הייתי מביא את הרמב"ן במשפט שניים, לא את כל הקטע. שהמטרה של ליל הסדר, בגלל שהשם לא עושה נס גלוי בכל דור ודור, ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. אז איך אין אותה בהירות? כשאתה לא רואה נס גלוי. תחשבו על הנס הכי גלוי שיכולתם לחשוב עכשיו בעיניים שיקרה. הכי גלוי. וברור שזה היה, כן, אני זוכר לך מלחמת ששת הימים. כמה אמונה היה. אנשים ממש ראו את זה כנס. ותארו לכם שזה היה קורה, כן? תארו לכם שהשם היה עושה תחיית המתים לאיזה חמישה בני אדם. כל העולם היה מדבר על זה. וברור שזה היה גורם לכל הדברים הגדולים האלה. היו מאמינים ביכולת השם, השגחת השם וכו'. פתאום היינו רואים את משה רבינו. איזה דבר נפלא, משה ואהרון היו באים. אז זה ליל הסדר, שמשה ואהרון פה. להבין. אז כן, אז הייתי נכנס לשאלות האלו, מה זה אמונה, מה ההגדרה של אמונה, מדוע יש כאלה שלא מאמינים, מה התשובה להם, מה השם היה יכול לעשות היום שייתן להם תשובה ולמה הוא לא עושה את זה. והייתי אומר, בדיוק במצרים הוא כן עשה את זה. אם מדובר על גיל אחר של נוער, הייתי מביא את שלושת הפסוקים האלה. למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, זה מראה על השגחה, או בקרב הארץ, הוא מנהיג את העולם. למען תדע כי להשם הארץ, זה מראה שהוא ברא את העולם בעבר, ובעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. זה מראה על היכולת. לא על ההשגחה בפועל, אלא היכולת. מה הוא מסוגל? אין כמוני בכל הארץ. אם מדובר על גילאים מסוימים, הייתי נותן את שלושת הפסוקים, מחלק אותם לשלוש קבוצות, כל קבוצה צריכה לעשות פונטומימה על פסוק אחד, ושיזהו איזה פסוק זה מתוך השלושה. ואז הייתי מדבר על שלושת הדברים האלה, בריאת העולם, השגחה, יכולת וכו'. חשוב לשתף את כל הגילים כולם. זה לילה שכולם צריכים לצאת עם אותו דבר שהחלטתי שזה היעד שלי. היעד שלי שכולם ידעו את דיני, את יסודות האמונה, אז אני לא אתן לליל הסדר לגמור לפני הדבר הזה. כשלידי היו מאוד קטנים, בשעה הראשונה של הסדר לא פתחתי את האגדה. סיפרתי להם מדרשים על יציאת מצרים, פרו במצרים באמצע הלילה וכל מיני דברים כאלה, ודנו והרגישו וכולי. והכנסתי אותם לתוך האווירה, ואחר כך קראתי את האגדה יותר מהר מאשר אם הייתי לא עושה את השעה הזאת. אבל השעה הזאת הייתה אביגדת לבינך יותר מהאגדה לפעמים. לכן צריך לדעת על איזה גיל מדובר, מה היעד, לאן רוצים להגיע. כמובן צריך לקרוא את האגדה, זה אין דיון. תפיסה מספר אחת. רבי יהודה הלוי בכוזרי, כולם מכירים את הסיפור, נשנה עליו חלום פעמים רבות, כאילו מלאך מדבר עמו, ואומר לו, כוונתך רצויה אצל הבורא, אבל מעשיך אינם רצויים. והוא היה משתדל מאוד בתורת הכוזר, שהיה משמש בעבודת ההיכל והקורבנות בעצמו. וכל לילה המלאך היה מגיע אליו ואומר לו, כוונתך רצויה ומעשיך אינם רצויים. שנה אחת, כינסתי את כל המשפחה כולה, סיפרתי לה את הסיפור של הכוזרי. מלאך בא אליו כל לילה, אומר לו, כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. אחר כך מגיע הפילוסוף, ואומר שהשם בכלל לא יודע מה קורה בעולם, ומלך כוזר זורק אותו מהארמון, בגלל שהוא אומר לו, החלום מוכיח שזה לא נכון, עובדה שהוא בא אליי בחלום. אחר כך מגיע הנוצרי ומדבר על שילוש, והוא זורק אותו בטענה שזה לא הגיוני. ואחר כך מגיע המוסלמי, ובגלל שגם הנוצרי וגם המוסלמי הזכירו את היהודי, אך כשהוא לא מצא תשובה משלושתם, הוא החליט שאין ברירה והוא מביא את היהודי. פה עצרתי. ושאלתי, למה אתם חושבים שרבי יהודה הלוי שכותב ספר מחשבה, למה הוא בכלל מדבר על נוצרי ומוסלמי ופילוסוף? למה הוא לא מתחיל ישר ביהודי? ענו מה שענו. אחר כך אמרתי, טוב, בואו נעצור פה. עכשיו היו מביאים אותך למלך, אתה יכול לדבר 4 משפטים, ואתה יודע שהמלך בעצם לא רוצה לשמוע. עובדה שהוא לא הזמין אותך, רק כי לא הייתה לו ברירה. והוא שואל אותך, מי אתה? תן לי 4 משפטים שהיית אומר. כל אחד מהמסובים בליל הסדר. הם כולם, כמעט כולם, דיברו על בריאת העולם. ואז אחרי שכולם גמרו, הבאתי להם את מה שאומר המלך כוזר. אנחנו מאמינים באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, המוציא בני ישראל ממצרים, באותות ומופים ומסור. בכלל לא מדבר על בריאת העולם. ומלך כוזר רוצה לזרוק אותו מהארמון, ואומר לו, ידעתי, מסכים הייתי שלא ישאל יהודי, מפני שידעתי עיבוד זכרם וחיסון הצטם. כי השפלות והדלות לא עזבו מהם מידה טובה, זה השתבש לך משהו מרוב עניות. היה לך לומר יהודי, כי אתה מאמין בבורא העולם ומסדרו. מה פתאום לא התחלת מבריאת העולם? פה גם כן הייתי מפסיק ושואל, אז למה הוא באמת הוא לא התחיל? למה הוא התחיל ביציאת מצרים? למה הוא התחיל באמצע? ואז הייתי נותן לכולם לדבר, ואז הייתי מגיע למשפט החשוב ביותר. זה שאתה אומר עידת הקשית מנהגית, מביא אליה איום ונכנסים בספקות רבות, ואם תשאל פילוסופים עליה, אינך מוצא אותם מסכימים על מעשה אחד ולא על דעה אחת. אבל אנחנו מדברים על דת ראייתית שראו. אתה יודע מה ההבדל בין יציאת מצרים לבריאת העולם? בריאת העולם העם לא ראה. השם ברא את זה כשאין איש. אדם הראשון נברא בסוף. אז מספרים לך, אבל לא ראית בעין. פה שמעו את השם, ראו את הקולות. אנחנו דת שמבוססת לא על תיאוריה, לא על היגיון, על ראייה, על שמיעה. לכן אני התחלתי מפה. ועכשיו שאני יודע, ראיתי את השם, שמעתי אותו, ואני יודע שהוא נתן תורה, בתורה כתוב שהוא ברא את העולם, אז עכשיו אני יודע שהוא ברא את העולם. על מטרת כל הניסים ויציאת מצרים ומתן תורה, היה לראות את השם, לא להבין. שימו לב להבדל בין הרמב"ן לכוזרי. בעוד הרמב"ן מדבר שיתברר להם דברים בשכל, הכוזרי מדבר על ראיית השם. ואנחנו לא דת של בירור שכלי, אנחנו דת של ראייה. ואחר כך צריך להעביר את זה מדור לדור. אז האמונה היא 100% בגלל שראו. ומסביר הכוזרי יותר מזה, כל מה שמשה אמר, אני דיברתי עם השם, הם האמינו לו, אבל עדיין האמונה שלהם הייתה לא ב-100%, כי היה יכול להיות שהשם מדבר, אדם מדבר עם השם. אבל במתן תורה, כדי שהאמונה תהיה 100%, השם הפך אותם את כולם לנביאים, וכולם שמעו, אז לא היה להם תשובה איך זה עובד, אבל עכשיו הם היו 100% בטוחים שהשם דיבר עם משה, כי עובדה שהוא גם דיבר איתם. אז כמובן שאם יש נוער מסוים, אפשר לתת לו להציג את הסיפור הזה של מלך כוזר עם הפילוסוף, עם הנוצרים, המוסלמי, מראש, לפני ליל הסדר. מה כשמגיע היהודי כאן עוצרים וכאן מתחילים את הדיון? מה אתם מציעים לו לדבר? לאותו שחקן שהוא יהודי. ולמה הוא מדבר על יציאת מצרים ולא על בריאת העולם? ולהגיע לנקודה הזאת שהדת היא דת ראייה ולא דת שכלית. מה קורה לאמונה כשאתה רואה? אז כבר אין לך שום שאלות. 100%. למה השם לא עושה את זה מדור לדור? כי הוא רוצה להביא אותנו לדרגה של אמונה ועם בחירה, ולא לדרגה של בלי בחירה. עד כאן ראינו שתי שיטות. השיטה שמדברת על בישור העומק השכלי שהתברר בלילה הזה, למען תדע, בעבור תדע, והכוזרי שמדבר על ראייה. ולכן גם משה שהולך לפרעה מדבר על אלוקי העבריים, כי כולם יודעים שהשם דיבר עם אברהם ולא מדבר על בריאת העולם. הוא לא אומר לו אני בא כנציג של מי שברא את העולם, אלא אני בא כנציג של אברהם אבינו, כי כל העולם ידע שהשם דיבר איתו. ולכן גם בעשרת הדיברות כתוב אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים, ולא שבראתי את העולם. עכשיו כמובן, אם זה היעד שלי לדבר על זה שהיהדות היא תורת ראייה ולא תורת היגיון, אני יכול, תלוי באיזה גיל אני מדבר, יכול להתחיל את זה מכל מיני כיוונים. יכול להתחיל לזרוק את השאלה לחלל האוויר, למה באמת בעשרת הדיברות כתוב אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים ולא כתוב אשר בראתי שמיים וארץ. יכול להתחיל מהכוזרי, יכול להתחיל ממקומות שונים. למה באמת כשהוא הלך לפרעה הוא אמר אלוקי העברים ולא אלוקי שמיים, מי שברא שמיים וארץ? לכן יש הרבה דרכים, ואם יש לנו ילדים בסדר, חשוב שהם יתכוננו לזה מראש, לספר להם את הסיפור של כוזרי, שיציגו אותו, שהם יהיו חלק פעיל, הם יהיו חלק פעיל בהצגה, הם גם יהיו אחר כך חלק פעיל בדיון שיהיה בעקבות זה. שיטה מספר 3, הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק, יש לו הגויות שלמות, ספר שלם על ליל הסדר, ואצלו הנקודה העיקרית בליל הסדר זה עם סגולה, ההבדל בין ישראל לשאר האומות. יש המבדיל בין קודש לחול, ויש המבדיל בין אור לחושך. אור לחושך זה דבר שכולם רואים, אפילו הפרחים מרגישים את ההבדל בין אור לחושך. קודש לחול, אומר הרב סולובייצ'יק, זה דבר שאתה צריך להיות בדרגה מסוימת. אברהם רואה את הענן, יצחק רואה את הענן, הנערים לא רואים את הענן, הם לא מבדילים בין קודש לחול. שואל הרב סולובייצ'יק, ההבדלה בין ישראל לעמים, האם היא צריכה להיות דומה לאור וחושך, או האם היא צריכה להיות דומה לקודש וחול? צריך שכל העולם ידע את ההבדל, ושזה יהיה ניכר ויראו מיד? או אתה צריך להיות בדרגה כדי לראות את ההבדל? ויש נערים שלא רואים את ההבדל. אומר הרב סולובייצ'יק, העובדה שהיה 10 מכות, ושאחר כך יצאו עם רכוש רב, וכל העולם דיבר על הבלגן שקורה במצרים, וכשניתנה התורה היה רעש מתחילת העולם ועד סופו, זה כדי שכל העולם ידע שיש הבדל בין יהודי לגוי. לפי הרב סולובייצ'יק, ההמנון של ליל הסדר הוא שלא עשה ניגוי. זה ההמנון של הלילה הזה. זה השיר של הלילה הזה. אפשר לקחת קבוצה של בחורים, לפני הסדר, ילדים, אתם צריכים ללילה הזה להמציא מנגינה לשלא עשה ניגוי. למה באמת צריך שההבדל בין עם ישראל למצרה יהיה ההבדל הזה? למה הוא לא יכול להיות ההבדל כמו קודש לחול? למה כל העולם צריך לדעת שאלה שצריך לזרוק לאוויר העולם? האם היום כל העולם יודע שעם ישראל הוא שונה או לא? מה המעמדה של ישראל היום בעולם? למה עם סגולה זה לא דומה לנאצים שדיברו על הגזע הארי? לדון על זה? כמובן, לכל יש תשובות. פה הקדוש ברוך הוא קבע, והוא מנהיג את העולם, והוא ברא את העולם. הנאצים הקדוש ברוך הוא קבע הפוך. אבל כל זה צריך להיות נידון. דווקא הנושא הזה של עם סגולה הוא נושא של חלק מהאנשים אולי אפילו לא נוח או לא מספיק ברור. יש להם הרגשה שזה כאילו איזושהי נערות, איזושהי גאווה כאילו. מה זה להרגיש בן של מלך? אז כל מציאת מצרים הייתה, למה השם הוציא את זה בצורה כזאת של בלגן בכל העולם? כל השם בכוח. כשעמד העולם ואמר אנוכי השם אלוקיך את הארץ חלה, וזהו כל מלכי האדמה, ואמרו השם מחריב את העולם. אמר להם בלעם, לא, הוא נותן תורה לעם ישראל. וכל העולם ידע מזה. למה זה חשוב? מה אנחנו צריכים לעשות היום כדי שכל העולם ידע שעם ישראל שונה? אז דיברנו על שלוש שיטות. יסודות האמונה, שיטה ראשונה, ראיית השם, שיטה שנייה, אתה בחרתנו מכל העם. זה השיר המרכזי שצריך לשיר אותו בסדר 50 פעם. שיר אחד, כל הסעודה, כדי שכולם ייכנסו פנימה. שיטה מספר 4, שיטה אחרונה, הרב סולובייצ'יק אומר, הדבר העיקרי בקטע אחר, הדבר העיקרי שקיבלו באותו לילה, הייתה לא בהירות שכלית, אלא הרגשה פנימית. רטט של קדושה! כבר הבאתי פעם את הקטע הזה, כששאלו אותו למה לא עולים לארץ, הוא אמר כי הכל נשאר בשכל, אין לב. כשאדם נשארים לו דברים בשכל, הוא שוכח. שבוע הייתה לנו פה ערב, והייתי אומר עם רגשות מאוד מעורבים. ערב מאוד מאוד עצוב, שגורם להרבה מחשבות. תלמיד שלנו נפטר בדיוק לפני שנה, מהמחלה הקשה, והבאנו לפה את חבריו בשני המחזורים שלמדו איתו, יחד עם רבותיו ועם המשפחה. והיה פה ערב מאוד מאוד מרגש, ודיברו על מעלותיו הנעלות ומה צריך לקבל מהם לחיים. ומצד שני היה ערב מאוד מרגש לפגוש את כל מי שלמד פה בישיבה לפני 15 שנה, התברר, לא ידעתי את זה כשהזמנתי אותם, מאז ועד היום הם לא נפגשו פעם אחת ביחד. והיה ערב מרגש ביותר. ושם דיבר הרב בגנו, שלימד אותם פעם, הוא היה רם בישיבה, היום הוא מלמד בכולל בבר אילן, והוא רב קהילה בבית שמש. הוא אמר משפט מאוד חשוב. הוא אמר, יש דברים שאדם שוכח ויש דברים שאדם זוכר. מה הדברים שהוא שוכח ומה הדברים שהוא זוכר? הוא דיבר על זה שאדם שוכח כאשר זה רק שכל, וזוכר עם הלב מעורב בידיעה הזאת. הוא הביא דוגמאות, לא אכנס לדוגמאות כאן. הוא אמר שהמקושש שכח שהיום שבת, כך כתוב לפחות לחלפי אחד המדרשים, צריך להבין אז למה הוא חייב מיטה, הוא היה שוגג, לא ניכנס עכשיו לדיון ההלכתי, כי הוא שמע זכור את יום השבת בעשרת הדיברות, אבל ליבו לא היה עמו. וכשמשהו נשאר רק ידיעה ולא לב, אז אתה שוכח, אז זה לא חלק ממך. וכשהכהן הגדול לובש את האפוד ואת שמות בני ישראל על ליבו, זה כדי שהלב יתקשר לעם ישראל. לכן רשי אומר הרב בגנו פעמיים, דווקא לאפוד מביא את הנוסח הזה, ליבי אומר לי כשהוא מסביר משהו על האפוד. אומר הרב סולובייצ'יק, זה מה שהתחדש ביציאת מצרים ונטילת תורה. שהלב של בני ישראל היה שם. היה רטט של קדושה. הוא אומר, היום לא עולים לארץ, כי היום יודעים שארץ ישראל חשובה, אבל זה משהו של ידיעה, זה לא משהו של הרגשה. מחליטים לקחת, וממילא ליל הסדר הוא ליל הרגשה. כן, הייתי כמעט משווה את זה לשני הנוסחות ברמב״ם, אם חייב אדם לראות את עצמו, או חייב אדם להראות את עצמו. האם זה לראות, להרגיש, או האם זה להראות? הצהרות. אז לפי הרמב״ם, לפי הרב סולובייצ'יק, ליל הסדר זה חוויה רוחנית, זה לא רק ידיעה, זה לא רק ראייה, זה הרגשה. ואם אני מחליט להתמקד בקטע הזה, אז כמובן השאלות הן קודם כל מה בני ישראל הרגישו, ולדבר כל הזמן על הרגשות של בני ישראל, ולשאול למה לא עולים היום לארץ, ולהגיע לקטע הזה של הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק אומר שעד כדי כך ההרגשה חשובה, שלמרות שהשם ידע שכשהוא נותן את התורה בהר סיני, הוא נותן אותה בפומבי, ובגלל זה יהיה עין הרע והלוחות יישברו, שווה לו בשביל ההרגשה הזאת. אני הייתי נכנס לדיון בליל הסדר, אז איך מרגישים את השם היום? ואיך מרגישים את התורה? ואיך יוצרים אהבת תורה? אין לנו זמן להיכנס לזה, אני רק אזכיר את זה ממש בקצרת העומר. אז דיברנו על ארבע שיטות. ליל אמונה, יסודות באמונה, ראיית השם לפי הכוזרי, עם סגולה, ורטט דקדושה, רטט של אהבה. כן, רטט זה הרגשה חזקה. יכול להיות שזה יסודה של הסוגיה בהסבה, בשאלה אם מסיבים בשתיים הראשונות או בשתיים האחרונות. אם אני אומר שהמטרה של ליל הסדר זה מחשבה, אז רוצים כבר בתחילת הלילה שהם ירגישו את זה, יחשבו על זה. ממילא הסבה תהיה בשניים הראשונות. אם זה כמו הרמב"ן, כמו הכוזרי. לילה שהמטרה שלו היא לחשוב. אם המטרה היא להרגיש, אז מסיבים בשניים האחרות, כי בשניים הראשונות צריך להרגיש את העבדות, כדי שאחר כך יוכלו להרגיש את החירות. אז יכול להיות שזה גוף הדיון בגמרא, מתי מסיבים, בשתיים הראשונות או בשתיים האחרונות. הבאתי פה את בית הלוי, אני לא אכנס, הזמן כבר מאוחר, הוא דן את אותה שאלה לגבי ארבע כוסות. האם ארבע כוסות דומה לקידוש, ואז הוא יקבל דיני קידוש? תחו לשתום מלא לוגלב, לא כולם יצטרכו לשתות. יועיל חמר מדינה, כי העיקר זה אמירה, או האם ארבע כוסות זה בעצם שתרגיש חירות, אז תשתה יין, תרגיש חירות. אז ארבע כוסות הם לא דומים לקידוש, כי בקידוש העיקר הוא אמירה, פה העיקר הוא השתייה, פה העיקר הוא הרגשת החירות. תדעו לכם חבר'ה כלל, בזה אני מסיים. אף פעם אי אפשר להצליח אם לא שמים יעדים. תבחרו מה היעד שאתם רוצים מתוך ארבע גישות האלו. סימנתם לעצמכם את היעד, תסמנו את הכביש איך אתם רוצים להגיע אליו. כשלהיות בטוח שבכביש הזה כולם בקשר, כולם שותפים פעילים ולא סבילים. תחשבו על מה הגילים שיש לכם. איך אתם משתפים את כולם פנימה? היום היום ישיבת רמי. סוף הזמן. אחד הדברים שדיברנו, האם הגענו ליעדים שהצבנו לעצמנו, מה כן ומה לא, וניתוח הדברים וכו'. אי אפשר בלי יעדים. הלילה הזה צריך להיות לילה שנותן כוח לכל השנה כולה. זה לא לילה טכני, זה לא לילה שיצאו, זה לא לילה שיולדת הולכת לבית חולים. זה לילה שכל מהותו הוא והגדת לבנך, כי הלילה הזה נהיינו לעם, והלילה הזה התחדש משהו בעולם. ושאף אחד לא יפתור את עצמו פה ויגיד, טוב, אבל אני רק אורח, אני לא ראש הסדר. יש לנו אחריות. ברגע שהגענו פה לישיבה, קיבלנו אחריות על עם ישראל. והאחריות הזו מתבטאת בהרבה דברים, ביניהם גם בליל הסדר. יהי רצון שאכן נזכה כולנו לאותה בהירות של אמונה שזכו בני ישראל בלילה הזה, לראיית השם. לכן כשאנחנו מדברים על הגאולה, אנחנו אומרים ועינינו תראה למלכותיך, לא להבין, לראות את פני משיח עין בעין. נזכה בעזרת השם לראות עין בעין, לרטט של קדושה, ולהבין ולחיות ולחוות אתה בחרתנו מכל העמים.